חי, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן. ערב המהדורה המרכזית, ממשיך הירי מלבנון לעבר יישובי הצפון. היום ירי ללא הפסקה, עשרות אזעקות ברחבי הצפון. ברוך השם אין נפגעים, אבל נזק נגרם בחלק מן המקומות. צהל תוקף היום יעדים של החיזבאללה גם בעומק שטח לבנון. בחיזבאללה אומרים לא נשב בשקט מול התקפות בעומק השטח. נביא פרטים בהמשך. בשומרון ניסיון פיגוע שהסתיים גם הוא, ברוך השם, בנס, מרדף אחר המחבל. עוד פרטים עוד מעט, וגם נדבר בכלל על המצב הביטחוני ביהודה ושומרון בימים האחרונים, והחשש להסלמה בעקבות הרמדאן, החג המוסלמי, גם בירושלים, סביב הר הבית ובמקומות נוספים. צהל מפרסם היום כי החייל איתי חן, שמקום דמו, נרצח בעת שלחם במחבלים במוצב נחל עוז ביום שמחת תורה. זה אחרי שהגיעו לצהל ממצאים סופיים שאינו בין החיים, למרות שגופתו נחטפה על ידי החמאס לרצועת עזה. משפחתו היום התכנסה ואמרה כי תשב שבעה רק אחרי שגופתו תוחזר לישראל, כך גם על פי ההלכה. היא אומרת, לא הסתיים המסע, יש הזדמנות לעסקה שתקטין את הסבל של המשפחות. כך אביו של חן, שהוא גם אזרח אמריקני, ונפגש בעבר עם נשיא ארצות הברית, וגם משתתף פעיל במפגשים בסוגיה במטה האום בניו יורק. חוק הגיוס על הפרק, הממשלה אומרת כי תחוקק חוק חדש בחודש הקרוב, ולפיכך תנחה את שר הביטחון להמשיך ולא לגייס חרדים בחודש הקרוב, למרות שהמועד של הוראת הממשלה הקודמת אמור לפוג. תוך כך בוועד הישיבות ובאיגוד הישיבות הכינו תשובה לבגץ בנושא תקציבי הישיבות. עיקרה של התשובה, המגזר החרדי מוכן לוותר על תקציבי הישיבות ובלבד שלא לגייס את לומדי התורה. נדבר בהרחבה על העניין הזה עוד מעט, וגם חשיפה מעניינת שנביא בעניין הזה מיד. גם נעסוק בעוד כמה עניינים הקשורים למשפחות החטופים, אחר שעסקה שאולי הייתה על הפרק ירדה גם היא כנראה ולא מתחדשת, ועוד עניינים בהמשך המהדורה המרכזית. העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. עוד לפני חוק הגיוס ופרסום ראשון שנביא לכאן מיד, קודם כל לסיכום המצב הביטחוני ברחבי הארץ, גם בצפון, גם בדרום, יהודה ושומרון, כרגיל בכל הגזרות הללו, כמו בתקופה האחרונה, כבר לצערנו התרגלנו, מלחמה של ממש. היום מגדירים את מה שקורה בצפון כמלחמה אמיתית. החיזבאללה יורה ללא הפסקה, חיל האוויר מגיב בירי לעבר הרבה מאוד יעדים, גם בעומק לבנון. ואילו ברצועת עזה, כוחות צהל פרוסים, פועלים בכמה מקומות בדרום הרצועה, וממתינים בעיקר לאור ירוק לכניסה לרפיח. קובי פינקלר, שלום, ערב טוב לך.
שלום אבי, גם לך ערב טוב.
זה נכון שמעל 100 רקטות שוגרו היום, רק היום, על ידי חיזבאללה?
זה נכון, אבל יותר, שהם שוגרו בפרק זמן שפחות מ-56 דקות. כן, זאת הייתה כמות גדולה מאוד, בעיקר לאזור החלק הצפוני של רמת הגולן, הר דוב. גם נדגיש בראש ובראשונה, בפתח הדברים ובסיומם, אין בכל האירועים הללו לא נזק ולא נפגעים. צהל כבר כמובן מגיב. תשמע, זה קורה בתגובה מאוד משמעותית של צהל. צהל תוקף לפנות בוקר בעומק שטח לבנון, בעומקים שבאמת מאז מלחמת לבנון השנייה, כמעט עוד מעט 18 שנה, לא תקפו בהם כוחות צהל בעומק כל כך רב. אנחנו מדברים על 100 קילומטר ויותר מכך, באזור בעלבק, תוקפים שם מחסנים, ואני מדבר אחר הצהריים עם גורמים בצבא, והם מסכמים למעשה את חמשת חודשי הלחימה, כי הלחימה בלבנון התחילה למעשה יומיים שלושה אחרי הלחימה בעזה, ומדברים על 4,500 מטרות שהותקפו, שזה מספרים באמת המוניים, על למעלה מ-300 מחבלים שחוסלו, 750 מחבלים שנפצעו, ועוד חיסולם של חמישה מחבלים משמעותיים, זה אומר שיש שם מלחמה. לפי הצבא זה עדיין לחימה, אני מוכרח לומר את זה כל הזמן, אני צריך להישען על המקורות הרשמיים, אז הלחימה הזאת היא אמנם עצימה מאוד, אבל בהחלט החיזבאללה סופג הרבה מאוד כאבים והרבה מאוד אבדות והרבה מאוד נכסים שלו, שעובדים, זה לא רק מפקדות, זה לא רק אנשים, זה גם מתקנים אסטרטגיים, אז הוא יורה גם, אז אתה צודק בהערכתך הנכונה, אבל אם מתכללת למעשה את כל מה שצרטטת ואמרת. רצועת עזה פחות יותר, אנחנו מדברים על פעילות יותר ממוקדת, יותר מצומצמת. תשמע, אני אתן לך מספר הערב הזה, 12 גדודים פועלים ברצועת עזה, ממש בשנייה הזו שאנחנו מדברים באבי, אתה יודע כמה ביהודה ושומרון ברגע זה 23 גדודים, לא מבחינת מבחן. אנחנו דברים לפני 3 חודשים היו שם 6 וגדוד, 5 וגדוד, ועוד 7 חטיבות כיום בשעה הזאת, בסך הכל 12 גדודים, ששומרים על הקו מהדרום לצפון, ומסתבר שאחרי שהחלה רשת התקשורת ברצועה לפעול, 300 אלף עזתים חיים בצפון רצועת עזה. לא מדובר בעזתים שברחו דרומה וחזרו, כי אין אפילו אחד כזה, חטיבת הנחל עומדת שם על המשמר, אבל 300 אלף נשארו, כנראה שהם צצו ובאו מכל מיני מקומות, חאן יונס ריקה לחלוטין, וזה אומר שרפיח מלאה בפליטים כאלו ואחרים, וזה אומר שהלחימה שם תימשך כן, לא מעט.
בעיקר זה אומר שממתינים לאור ירוק לכניסה לרפיח, שאלת השאלות ו... בשטח קצת דשדוש, למרות שכל בחירי צהל אומרים, כל יום שעובר בלי כניסה לרפיח, אנחנו חוזרים לאחור ומבטלים הישגים משמעותיים שכבר הגענו אליהם, אבל אלו החלטות של הדרג המדיני, והמתיחות עם ארצות הברית גוברת היום. כל אלו, כמובן, נדבר על זה יותר מאוחר בהרחבה. קובי פיקלר, תודה רבה לך.
תודה, וערב טוב.
ערב טוב. עכשיו במעבר חד לחוק הגיוס, רק נעשה סדר. יש כמובן שתי עתירות לבגץ בנושא הזה, אחת עוסקת בסוגיית השוויון בנטל בקריאה לגייס את כל החרדים, עתירה נוספת עוסקת בסוגיית תקציב הישיבות, ובה נטענת הטענה שאם בחורי ישיבות אינן מתגייסים, לפחות שהצבא לא יממן ולו במשהו את לימודיהם. לשתי העתירות הללו בגץ ביקש מהממשלה להגיב, וגם מגורמים רלוונטיים שקשורים לעתירות הללו. לסוגיית הגיוס, המדינה תגיב בזה שהיא עומדת לחוקק חוק, והחוק הזה אחר כך כנראה יידון שוב בבגץ. לגבי התקציב, אנחנו כבר רואים כיוון חדש, איחוד הישיבות מגיב לבגץ ואומר, אנחנו מוכנים לוותר על תקציב הישיבות, אבל לא לפגוע בלו תלמיד אחד שלומד תורה מגיל 18 ומעלה, ואם התנאי הוא לוותר על התקציב, הרי שנוותר עליו. זה פחות או יותר ההגדרה. עכשיו, איך ייראה חוק שהממשלה צריכה לחוקק, כשהוא יאושר על ידי סיעות חרדיות, שיקבלו אישור מגדולי ישראל, וחוק כזה שבגץ עוד איך שהוא יאשר אותו, אם כי שדיברנו עד היום, אומרים, כמעט ואין חוק כזה, זה לא ריאלי, ובכל זאת, מנסים למצוא מתווה, ועכשיו בפרסום ראשון, אביא את הפרטים הראשונים, בסוגיה הזו, מרדכי הלפרין, שלום, ערב טוב.
ערב טוב, אבי.
אז אתה מביא לנו הערב סיפור מאוד דרמטי, מעניין, בנושא חוק הגיוס, דבר שלדעתי לא קרה עד היום, נקרא לזה בציבוריות החרדית הישראלית בעשרות השנים האחרונות, איחוד ותיאום עמדות מלא בין מפלגת דגל התורה, אגודת ישראל וש"ס, שמביאות מתווה מעניין שכבר תספר לנו מי כתב אותו ועל מה הוא, מביאות אותו לאישור משותף של גדולי ישראל. מה הדרמה מאחורי זה?
כן, אז אנחנו מדברים למעשה על התפתחות דרמטית במיוחד במשבר חוק הגיוס. כמו שהזכרת, יש עתירות של בבגץ, ובמידה והממשלה לא משיבה לעתירות האלה, אז תקציבי הישיבות נשללים. אז למעשה בשבועות האחרונים כל ראשי המפלגות החרדיות מתכנסים ומנסים להביא איזה מתווה שעליו אפשר גם מצד אחד שהמפלגות החרדיות יסכימו עליו, אבל מצד שני גם החלקים האחרים בקואליציה. והערב אנחנו מפרסמים שחברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב מדגל התורה יעלו הערב למעונו של מרן הגאון מוישה הלל הירש, כדי לקבל את האישור שלו על מתווה שהם גיבשו. צריך להגיד רק את הפרטים של המתווה, אנחנו עדיין לא יכולים להגיד, כדי שצריך קודם לקבל את האישור של ראש הישיבה, אבל במידה והמתווה הזה מאושר על ידו, הם יביאו את זה בקרוב לממשלה, בימים הקרובים ייתכן אפילו ביום ראשון הקרוב, ובמידה וראש הישיבה מאשר את המתווה הזה, אז אנחנו נראה אותו מאושר בממשלה, מה שיפתור למעשה את משבר חוק הגיוס. עכשיו צריך להגיד, המשבר הזה, כן.
אני רק רוצה לשאול לגבי המתווה הזה שיוצג בפני ראש הישיבה, האם מדובר במתווה טיאס שאנחנו יודעים שנרקם מאחורי הקלעים בחודש האחרון?
כן, אנחנו בגדול לא נראה שם איזה שינויים יותר מדי חריגים, אנחנו נראה שם בגדול את מה שאנחנו יודעים כבר היום שעלולים להסכים על גיוס של כאלה שלא לומדים בישיבות, הוא ייתכן עם מכסות, ייתכן גם עם סנקציות, בכל מקרה המתווה הזה ברגע שהוא מאושר, אם הוא יאושר, צריך להגיד לא בטוח שהוא יאושר על ידי ראש הישיבה, אבל אם הוא מאושר מדובר בהתפתחות דרמטית, כי למעשה זה פותר את כל משבר הגיוס, מה שמעסיק בשבועות האחרונים את הממשלה, ואת ראש הממשלה נתניהו עצמו, צריך להגיד גם הוא מתואם על מלא עם המפלגות החרדיות בנושא, והוא מבטיח להם שאם המתווה הזה מאושר על ידי הדרג הרבני, הוא מביא זה במהירות לממשלה ומשם לבג"ץ.
אוקיי, מעניין מאוד, אז זה מתווה שמסוכם גם על ידי ש"ס, דגל התורה. לגבי אגודת ישראל אין לנו באמת תשובה ברורה, כי מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל טרם נתנה דעתה על המתווה המדובר, כשהמתווה אומר בצורה ברורה שמי שלומד נשאר ללמוד, ומי שלא לומד, שם יש איזה שהם כל מיני פתרונות, לא כולם כוללים גיוס לצהל, ואנחנו לא יכולים לחשוף עוד פרטים על המתווה הזה כדי לא לפגוע בו, אבל בוא נאמר שזה לא כשירות צהלי מיידי לכל מי שלא לומד, אלא פתרונות אחרים שאולי יעברו בבגץ בלי הסיפור הזה. מרדכי הלפרין, כתבנו, תשוב ותעדכן אותנו בהמשך הערב לקראת הגעתם של חברי הכנסת לביתו של מרן משה הלל הירש. תודה רבה לך, להתראות.
תודה רבה.
עכשיו נוכל עם חבר הכנסת הרב ישראל אייכלר, שלום וערב טוב.
ערב טוב לך, אביב, לכל המאזינים.
אני יכול לעשות איתך עסקה, מאחר ואנחנו בכל זאת נושאים באיזושהי אחריות, תפקידי לשאול שאלות, ולהוציא ממך הרב אייכלר כל מיני תשובות, והנה יצא כותרת, אבל עולם התורה הוא קצת מעל המקצוע, ומעל התפקידים, אז אני רוצה לעשות לך עסקה, לא רוצה לדבר איתך על חוק הגיוס.
אני חושב שכך צריך לעשות, כי אנחנו לא צריכים לעבוד לפי סדר היום, שאויבינו שמנהלים את הקמפיינים נגד החרדים, פעם זה נושא אחד, פעם זה נושא החטופים, היום הם בחרו בנושא הגיוס, מחר זה נושא של רפורמה משפטית, יש פה מאבק, יש פה מלחמה על השלטון, ולכן אנחנו צריכים לתת, אנחנו
לא, כדי למנוע כל מיני אפשרויות, שהמתווה הזה יצא החוצה מבעוד מועד, ולפני שהוא הוצג לגדולי ישראל.
אבי, עצם הדיון בנושא שהם קובעים לנו במה לדון, דברים שאין מדברים בהם בפומבי, אין צורך, לא רק שאין צורך, זה גם מזיק, ולכן
מצוין.
אני...
מצוין, אז אנחנו באותו ראש בעניין
אנחנו
הזה.
אנחנו לא צריכים לדבר מזה, וגם לדעתי אין פה שום... אין פה שום צורך לדבר ושום עניין.
אוקיי, אז בואו נתקדם, הרב אייכלר, ואני רוצה לשאול אותך עכשיו, לא כחבר כנסת, אלא כאיש הסברה חרדי ותיק, כותב מאמרים, נואם נאומים, מתראיין בכלי התקשורת, כבר עשרות שנים ארוכות ורבות, לא פעם ראשונה שאתה עוסק בנושאים האלה, ופורסת משנת היהדות החרדית בעניין, ואני שם לב לאחרונה שהאימות האידיאולוגי בין השקפת עולם החרדית ועולם התורה וגדולי הדורות, זכר צדיקים לברכה ושיבדלו לחיים טובים, היא לא מול לפיד או... לא לפיד תומי ולא לפיד יאיר ולא הקבוצה הזאת, אלא דווקא מול הציונות הדתית. מגזרים שלמים בציונות הדתית, לא כולם, לא, בוא נקרא לזה שלובי זרועות עם השמאל בעניין הזה, אבל אומרים כל מיני אמירות כאילו ההפך. לפי ההלכה והיהדות ומלחמת מצווה והרמב״ם, אתה מכיר את כל הדקלומים האלה בעל פה, חובה עלינו עכשיו לצאת למלחמה הזו. ומה שאני מנסה לשאול אותך, הרב אייכלר, האם בכלל צריך להיגרר למגרש הזה, להתמודד עם זה אידיאולוגית, שהתשובות הן מאוד ברורות?
לא בזמן מלחמה, ולא בנושא הזה, כי גם אתמול שמעתי כבר את אחד מראשי מייסדי המכינה באלי, שמספר בעצמו, שלא רוצים לקדם את התלמידים והבחורים שלהם, ואת החיילים הדתיים, במעבר לאיזה דרגה מבצעית בשטח, הם טובים להם לכל דבר, אבל כשמגיע לעמדות פיקוד, הם לא מאפשרים לאף אחד שהוא דתי אמיתי להתקדם בדרגים המחליטים במטה הכללי ובדברים האלה, ולכן הם אומרים בעצמם את הדברים, ואנחנו לא צריכים להוסיף.
טוב, איזה חקיקה אתה מנסה לקדם בנושא החטופים, הרב אייכלר?
זה ברוך השם במסגרת העבודה של, של ועדת העבודה והרווחה, אנחנו מטפלים בחטופים ובחיילים ובמילואים ובכל הדברים האלה, כי אנחנו צריכים לעשות מה שצריך לעשות, ולהוסיף טובה ולהרבות מצוות בעניין הזה. ואחד הדברים שעשינו אתמול, למשל, זה שכר חליפי לחטופים. החטופים כבר, לצערנו, חשבנו שזה יהיה חודש, חודשיים, או בינתיים כבר 75 חודשים. והחשבונות הבנק שלהם עלולים להיות מעוקלים על ידי כל מיני תשלומים שאנשים צריכים לשלם. אז המדינה החליטה לעשות, לתת 7,000 שקל מינימום, וכל אדם שמרוויח כמה שהוא מרוויח במקסימום, אפילו כסף גדול מאוד, ברגע הראשון לא נחה דעתנו מהעובדה שהעשירים יקבלו יותר והעניים פחות בתוך המנהרות. אני זוכר לפני כמה חודשים, כאשר אנחנו עשינו את חוק המענקים, ה-90,000 שקל לשלושה חודשים לכל משפחה, ואת ה-10,000 שקל לכל אחד מבני המשפחה של החטופים, לא אפשרנו בשום אופן שיקום שואה בפני דל, שלא יהיה מצב ששני אנשים יושבים ואחד מקבל יותר, אחד מקבל פחות. ולכן כל המענקים היו כלליים לכל החטופים כאחד. הפעם באו מהביטוח הלאומי והאוצר, והם אמרו שיש מצב שנקרא שאנשים שלפים כמה שמשלמים למס הכנסה, כמה שמדחפים על הכנסות, הם קוראים לזה חלף שכר. אז חלף שכר הם עשו מינימום של 7,000, אבל המקסימום מגיע עד 50,000. למעשה מה שקרה, שאנשים שמעל גיל 67 שלא עובדים, היות וזה חלף שכר, לא מקבלים כלום. אמרתי, לא יעלה ולא יעבור. לא יכול להיות שאנשים קשישים לא יקבלו.
נפלו בין הכיסאות עם הקריטריונים האלה.
והכי מצחיק שבהסכם בין הביטוח הלאומי לאוצר, היה כתוב שחיילים לא יקבלו כלום, לא יקבלו יותר ממה שמקבלים חיילים סדירים. יש איזה 2,000-3,000 שקל. אמרתי, אני צריך להגיד לכם שחייל יושב, אני לא רוצה להגיד ברדיו כמה חיילים יש שם בין החטופים סדירים. אז הוא לא יקבל את המינימום של 7,000 שקל. אז אנחנו אמרנו על זה שעוד לא קיבלנו את האישור של שר.
המטרה היא בסוף לייצר שוויון בין חייל צעיר בן 19 לבין קשיש בן 67, או לא קשיש, אדם מבוגר, בעקבות הקריטריונים.
וגם אדם שלא מרוויח שלפחות שיהיה לו את 7,000 שקל. טוב. זה דוגמה של אתמול, אבל נעשים בכל יום ברוך השם. זה רק מראה גם לאנשים שאינם מידידינו, שדווקא ועדה ברשות אדם חרדי דואג לחיילים ולמילואימניקים ולחטופים לא פחות ואפילו הרבה יותר מאשר הרבים אחרים.
רואים את זה בכל התחומים אגב, לאורך כל המלחמה. הרב איכלר, אני רוצה לדבר איתך על אופק חדש, כי היום שוב הנושא עולה לדיון לקראת הבאת התקציב המחודש, המעודכן, המתוקן לאישור הכנסת, ואופק חדש עדיין לא נמצא שם, באוצר מתעקשים, כששמענו את שר האוצר לא מזמן אומר שהוא מבחינתו התקציב הזה מיועד לצוות החינוכי החרדי ברשתות החינוך, אבל בסוף בפועל הכסף הזה לא מגיע.
זאת שערורייה שלטונית שצריכה לזעזע את אמות הסיפים דווקא בזמן מלחמה. יש ממשלה נבחרת, יש כנסת נבחרת, וכשהם מחליטים לתת אופק חדש למורים ומורות, שזה בסך הכל מה שמקבל כל מורה ומורה בממלכתי הערבי ובממלכתי החילוני ובממלכתי דתי, החרדים והחרדיות לא יקבלו. מי החליט על זה? כמה פקידי אוצר וכמה פקידים במשרד החינוך. הם החליטו שזה לא יהיה. מי מינה אותם? קרן וקסנר. הרי אנחנו יודעים שהקרנות הרפורמים של המתבוללים בחוץ לארץ, הם עיצבו את התודעה של כל המערכת השלטונית הפקידותית, וגם הקצנה בצבא. יש, זה, מה שקורה בצבא בעניין הזה, אנחנו שומעים מהציונות הדתית, אבל אני מדבר מה שקורה באזרחות, יש שלטון חדש. פעם, אגב, שלטון השופטים זה הסמכות העליונה של אותה אליטה, ואותה אג'נדה, שבאה מאמריקה, שבאה לחנך מחדש את העם היהודי, ופה זה כל כך בוטה, שיוד והמורים והמורות האלה לא מחנכות על פי דרך המתבוללים, לא מגיע להם שכר על אותה עבודה, ולא מדובר פה בתלמדי תורה, שזה עשינו מאבק גדול מאוד, שתלמדי התורה יקבלו משהו יותר, לפחות ה-55% המדוברים, גם זה הם עדיין לא נותנים את הכל, ובעניין הזה השר האוצר, איתנו, זה גם המוסדות שלו, יש מוסדות של עניינות דתית שגם הם מקופחים בעניין הזה של אופק החדש, וגם בדברים אחרים. פקידי האוצר לא שואלים את שר האוצר. תאר לעצמך, מדינה שהצבא לא שומע, לא מדווח לשר הביטחון ולראש הממשלה שהולכת להיות מלחמה, תאר לעצמך מצב שבו פקידי האוצר לא שומעים לשר האוצר, מחר שוטרים שלא ישמעו לשר ולבטחון פנים, ויש לך אנרכיה כפי שנראית במדינת ישראל. אסור להשלים עם זה.
מה הדרכים אבל, חוץ מלצעוק ולנאום ולדבר ולדרוש את הצדק, למה אנחנו פעם אחת לא עותרים לבגץ, הרב אייכלר?
לבגץ? אולי לבגץ של הרשות הפלסטינית? אנחנו נדרוש מהם שיפסיקו לזרוק טילים על אשדוד ועל אשקלון. הבגץ הוא האב הרוחני של תנועת ההתבוללות.
של השיטה.
של השיטה שבאה מאמריקה, והם המכתירים את הבגץ. אגב, את הבגץ באמריקה עצמו הם לא אוהבים, כי שופטי בגץ בארצות הברית הם יותר שמרנים. אבל שופטי בגץ בישראל לקחו לעצמם סמכויות בלתי חוקיות, אנטי דמוקרטיות, והם, כל הפקידים האלה והיועצים המשפטיים האלה, הם מסתמכים, זה איזה קנוניה של שלטון שלישי. אתה יודע שהייתה מהפכה קומוניסטית ברוסיה, כולם יודעים שיש הפיכה, שיש קרמלין, שיש פוטין היום, וזה לא דמוקרטי. פה אנחנו מדברים על מדינה דמוקרטית, בשם הדמוקרטיה, באלימות שלטונית של השלטון האמיתי, לא השלטון הנבחר, רואים אותם בקפלן ובכל מיני מקומות, הם מכתירים את השופטים, והשופטים מכתירים את הפקידים, ואחד שומר על השני, ואף אחד לא יכול להיכנס לא רק לבית המשפט, שזה מועדון סגור. תנסה להיכנס לפקידות הבחירה באוצר, או במשרד המשפטים, או בכל אחד במשרדי הממשלה.
כן. מה שאני לא מנסה לחדד הרב אייכלר, זה שהיום הגענו לעידן חדש, שבו כשלא רוצים להעביר תקציב, אז לא אומרים לא מגיע לך. לא אומרים לימודי ליבה, או זה, פעם, זה היה פעם. לא מגיע לך, אתה לא חלק מההוגה. היום הטענה היא, משפטית זה לא עובר. ולא בא למצוא לכל דבר בעולם את הנימוק המשפטי, למה זה לא מתאים ולמה זה מתעכב. ואם הולכים לזירת המשפט, אז בעצם גם סעד שהיה אמור להיות במדינה מתוקנת לציבור כל כך גדול שמופנה לרעה, מופלה לרעה כמו גננות, גם מבית משפט הם לא יכולים לקבל שום סעד.
שתי מילים יש היום במדינה, מקצועי ומשפטי. שתי המילים השקריות ביותר. על כך אמר קהלת, מקום המשפט שם הרשע. זה לא יאומן. בשם המשפט, שלכאורה המשפט צריך לעשות צדק. עושים את כל העוולות האנטי מוצדקות, הלא מוצדקות בעליל, ובשם המקצועיות, הם עושים כל דבר בלתי מקצועי. ובלי בושה. ועל זה המאבק, אתה חושב מה עוד לעשות? זה שאני מדבר ברדיו זה דבר אחד, אבל אנחנו עושים באמת בוועדות ובכנסת, יום יום זה המאבק שלנו. אנחנו מנסים לבלום עוד גזירה ועוד גזירה ועוד גזירה, וזה לא פשוט. אגב,
וכל זה בממשלת 64, אנשי ימין, מלא, כן, אבל זה המצב.
אולי זו סיבה, אולי זו גם הסיבה, אולי. אנחנו יודעים את זה. שכאשר הם רוצים, הכל מותר להם. גם משפטית וגם מקצועית. כשזה ממשלת ימין, הכל אסור. הכל אסור אין לך. ואצלהם הכל מותרים לך, הכל שבועים לך, הכל משפטי והכל בסדר. הסיכו לי אנשים במשרדי הממשלה, שכשהיה הממשלה הקודמת, היועצים המשפטיים של המשרדים היו מאשרים כל דבר, מה שהשר רצה. ברגע שהגיעה הממשלה הזאת, היועצים המשפטיים כל דבר, עד שהם עונים, הם מיד חוסמים. אני לא רוצה להכליל, כי גם יש בין היועצים המשפטיים אנשים ישרים, וגם בין הפקידים יש אנשים מקצועיים באמת, אבל כשמגיע לאג'נדה אנטי-דתית, באג'נדה פוליטית, באג'נדה גם חברתית, תנסה להכניס בן אדם לעבודה, אומרים שרוצים שהחרדים ישתלבו בעבודה, תנסה להכניס בן אדם לעבודה, למשרה מכובדת כלשהי, בעירייה כלשהי, ובמשרד כלשהי.
הדברים ידועים.
כולם
חברים שורות
ולא מאפשר להיכנס.
תודה רבה על הדברים כאן, יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, תודה רבה.
אני חייב לומר אבל שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, ואנחנו ננצח.
לעזרת השם. בשורות טובות, תודה רבה. עכשיו אנחנו עם השר יצחק וסרלוף, שלום וערב טוב.
שלום אמא.
שר הנגב, הגליל, חוסן הלאומי, ואתה אומר לממשלה, עד כאן אי אפשר יותר לשתוק, להמשיך, לבוא לישיבות ממשלה, להתנהל ולהראות עסקים כרגיל, כאשר בצפון יש מלחמה, ולמעשה המדינה לא מתנהלת כאילו יש המלחמה. למה אתה מכוון?
תראה, דייקת אותי. תכננתי להסביר את זה, ודייקת אותי. אנחנו נמצא במלחמה בצפון, ויש כאלה שמשחקים מנדמה לי. התחושה היא כאילו, אנחנו לא מבינים את האירוע, צריכים לתת שם מענה אזרחי לתושבים המפונים. יש שם מעל 50 אלף תושבים שמפונים מהבתים שלהם, שהם זקוקים למענה נפשי, לחינוך, לרווחה, להצטיידות חירום. ורק היום, רק מהבוקר, 120 טילים על הצפון. הדבר הכי חשוב, הכי קריטי, וצריך להיות הדווח המיידי ב-24 שעות הקרובות, זה להעביר החלטת ממשלה לצפון. כי תושבי הרשויות בצפון נענקים. תושבי הצפון עוברים חוויה מאוד מאוד קשה. ואסור לנו להיות מנותקים מהם. ותחשוב מה היה קורה אם היו 120 טילים על מרכז הארץ. מה היה קורה אז? היו מכנסים את הקבינט, ולבנון הייתה בוערת.
כן. בעצם העובדה היא שיצרנו במדינת ישראל רצועת ביטחון פנימית, לא מאיתנו החוצה בתוך קווי האויב, ההפך, אצלנו יצרנו רצועת ביטחון ושהתושבים התמודדו. זה התחושה.
וגם, זה התחושה, וגם השר בן גביר אמר היום, הוא אמר לשר גלנט, אנחנו לא, החיזבאללה לא צריכים לשמוע איומים, לא צריכים לשמוע את הסרטונים הללו שאתה רק מאייב ומפחיד, צריך להיכנס ולעשות עבודה. צריך להיכנס פנימה, כל פעם שמדברים על הסכמים מדיניים כאלו ואחרים, זה פוגע בנו. 1701 שהיה ב-2006, זה פוגע בנו. זה לא משדר חוזק, זה משדר חולשה. אנחנו צריכים להסיר את האיום מהצפון, אני אגיד לך יותר מזה. אם זה לא יקרה, התושבים לא יחזרו. כוח רדוע נמצא על הגדרות, התושבים לא יחזרו. האחריות שלנו לתת להם ביטחון. והאחריות שלנו היא לדאוג להם לכל המענה האזרחי, וצריך לעצור הכל ולהתעסק רק בזה, רק בזה. בזמן שאנחנו עושים ומצביעים על הרבה מאוד דברים, אנחנו לא מצביעים על החלטת ממשלה צפון של מיליארדים, של להזרים לרשויות מיליארדים כדי להתמודד עם הסיטואציה שנמצאים בה, שהתושבים שלהם מפונים. אגב, יש רשויות שהתושבים לא מפונים, וזה יותר גרוע.
כן.
הם לא מקבלים מענה.
החלטה שלך לא להגיע לישיבות ממשלה היא החלטה עצמאית, או שהיא החלטת סיעה, או שאתם כל שרי עוצמה יהודית?
אני שאלתי, אני ביקשתי מהשר בן גביר, ביקשתי ממנו שאני לא רוצה להגיע לישיבת ממשלה, יש לנו מדרג, הוא אישר לי את זה, ומתוך הבנה, מתוך הבנה שאנחנו צריכים לעשות מעשה, וחוץ מזה, להגיע לישיבות ממשלה. הרי ראש הממשלה היה
בגישה,
לפני 45 ימים, רק שנייה,
okay.
לפני 45 ימים, ראש הממשלה היה עם כל יישובי קו עימות בפגישה בצפון, והוא אמר להם, תוך 10 ימים אנחנו נביא החלטת ממשלה. עברו מעל 45 ימים. איפה ההבטחה הזאת? למה לתת מילים על הקרח? הרי גם ככה, בשמחת תורה, המשבר האמון של התושבים, של האזרחים, של הרשויות במדינה, הגיע לשפל. אז אנחנו צריכים להחזיר את האמון, לתת להם אופק, לתת להם, לענות להם, להיות איתם, לחבק אותם. ובמקום זה מה? במקום זה אנחנו גוררים רגליים עם החלטה כה חשובה? אז אני אומר, בשביל מה להגיע לישיבת ממשלה? להגיע לישיבת ממשלה כדי שמה? שיבטיחו עוד הבטחות ולא יקיימו.
לא, אבל זו הדרך, לא להגיע לישיבת ממשלה. אוקיי, אז לא הגעת, אתה יודע, הישיבה תתנהל גם בלעדיך.
לא,
אולי הדרך היא לבוא ולא לתת לישיבה להתנהל כסדרת שאתה לא מקבל תשובות.
זה עניין עקרוני שאין טעם לא להיכנס לישיבות ממשלה ולא להצביע על שום דבר בממשלה עד שמביאים את החלטת ממשלה צפון. זה הדבר הראשון שצריך לעניין אותנו כממשלה. וזה עניין עקרוני. שאני לא אשתתף בישיבות ממשלה שדברו בו על הרבה דברים, אבל תושבי הצפון, שננקים עכשיו, שסובלים, שיש להם מלחמה, אנחנו צריכים להתייחס לזה כמלחמה. אנחנו צריכים לתת להם את המענה שהם צריכים, ולהיות שם בשבילם, ושום תירוץ לא יתקבל. שום תירוץ לא, אני לא אקבל את זה. גם רשויות, ראשי רשויות שפונים אליי, ואומרים לי על משרדים אחרים שהם צריכים עזרה, אני לא אומר להם אף פעם, אני לא יכול, אני לא מסוגל, זה לא בסמכות שלי. הם לא רוצים לשמוע תירוצים. אנחנו במלחמה, במלחמה אין תירוצים, במלחמה כולם נכנסים מתחת לאלונקה ונותנים את המענה. ואם צריך לנער את הממשלה הזאת, שיבינו את זה, שיפנימו את זה, שידברו על זה, כולם, שכל ראשי הרשויות ידברו על זה, שהתושבים ידברו על זה, שעד שאין החלטת ממשלה צפון, אנחנו לא נפסיק לדפוק על הדלת, לא נפסיק לדפוק על השולחן. וזה הדבר הראשון שצריך לעשות כאן. להביא החלטת ממשלה צפון, לתת להם את המענה האזרחי, וכמובן את המענה הביטחוני. כי אין להם היום שום דדליין לחזרה הביתה. ואני אקח אותך ואת אשתך ואת הילדים שלך, אשים אותם במלון שבוע, נראה איך תסתדרו. זה מה שאמרתי לפקידים באוצר, שהתווכחו איתי על תקציבים, שאמרו שהם מסודרים. אמרתם, תיקחו את המשפחה שלכם, תהיו שבוע במלון, תראו איך אתם תשתגעו. זה החוויה שהם עוברים כרגע.
כן.
אז במקום לתת להם את המענה, אנחנו מכבידים עליהם איפה שכבר כבד להם גם כך.
אחרי הכל הזועק והצודק והכואב הזה שאתה משמיע, יש גם סרטוט של מענה. מחר בבוקר הממשלה אומרת, עשה ועשר לו, אנחנו איתך, מה צריך? אנחנו יודעים מה צריך? כי נדמה שבאמת במהות אין פתרון. אין לך תחליף לבתי מלון, להחזיר אותם הביתה במצב הנוכחי,
לא,
זה
בסדר,
לא שייך, לתת להם עוד כסף, מה המענה?
האמון קודם כל צריך להיות בכך שאנחנו עומדים במה שאנחנו אומרים. שאנחנו כממשלה מחויבים אליהם. שאנחנו כממשלה סופרים אותם. ואם יש החלטת ממשלה שמתעכבת למעלה מ-45 ימים, כשראש הממשלה מבטיח שזה יעבור תוך פחות משבועיים, אז זה מציב אותנו בבעיה. זה מייצר משבר אמון נוסף. ואני מרים כאן דגל אדום, ואני אומר, אנחנו לא רוצים להגיע למצב כזה, אנחנו צריכים להפוך, לתמוך בהם. זה מה שאנחנו צריכים. אתה יודע, יש דברים, אתה יודע, אולי כיצד טקטי הסוגיה של מלחמה בצפון, אבל לתת אופק, לתת תקווה, לתת איפה שאנחנו יכולים. לא לגרור רגליים בנושאים במענה אזרחי.
טוב. חוק גיוס שיהיה מקובל על שאר מרכיבי הקואליציה, לעוצמה יהודית יש איזה סי בעניין, או שאם כולם בעד, אתם תהיו בעד?
אנחנו אומרים, אני גם אמרתי מעל במת הכנסת, וגם השר בן גביר התייחס לזה. אני יוצא משלוש נקודות הנחה. נקודת הנחה הראשונה, כולם צריכים לתרום. כל אחד, חלק שירות לאומי, חלק יש כל מיני ארגונים, כולם צריכים לתרום. נקודה שנייה, שמי שלא לומד תורה, צריך לעשות השליחות שלו בשירות. שירות אזרחי, שירות לאומי, צבאי, לא משנה. אבל צריך לתרום. והדבר השלישי, זה שכל מהלך שילך על הראש של החרדים, יוביל בדיוק לתוצאה הפוכה. הכל צריך להיות בשיח ובהידברות. ואני מרגיש וחושב, וגם רואה, שיש כל מיני גורמים שרוצים לעשות פה סיבוב. שמה שמעניין אותם זה לא גיוס חרדים. מעניין אותם המנדטים שלהם, הקולות שלהם. וכל מהלך כזה, וראינו את זה גם ב-2015 אצל יאיר לפיד.
אם מגיעים לכל מיני הגדרות חדשות של שירות, כשירות אזרחי, שירות לאומי, איחוד הצלה, לא יודע.
אגב,
כל מיני הגדרות אחרות, אתם תדרשו שזה יחול גם על המגזר הערבי?
אבל לשר בן גביר, יש תוכנית לחרדים, לגיוס חרדים למשטרה, והכל בשיח ובהידברות. יש דרכים לעשות את זה, לשבת ביחד ולחשוב וחושבים.
שר וסרלוף, עזוב רגע, מה ואיך, עזוב רגע את הפרקטיקה. אני שואל בסוף, באה המדינה ותגיד, אוקיי, אתה לא לומד, בוא תלך לקבעות. אני שואל, האם את אותה הגדרה עושים גם על המגזר הערבי, או שהוא פטור מהכל?
אני חושב שגם ערבי, גם בדואי, צריכים לעשות שירות לאומי, שירות אזרחי, כן, בוודאי. אם רוצים להיות חלק מהמדינה, הם צריכים לתת את החלק שלהם. זה לא רק זכויות, יש גם חובות.
כן, טוב, הדברים ברורים. השר יצחק וסרלוף, שר הנגב הגליל, תודה לך.
תודה.
בשורות טובות, פרסומת.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם השרה עידית סילמן, השרה להגנת הסביבה, שלום וערב טוב.
שלום לך, שלום למאזינים, ערב טוב.
ערב טוב, כן, האמת מזה זמן, מאזיננו לא שמעו את קולך, לא פה, אני חושב לא מקומות אחרים, אז ככה אני קודם כל רוצה לפתוח ולשאול לגבי המצב. אנחנו במלחמה, אנחנו רואים את המצב, יש חטופים, יש עסקאות עולות ויורדות, ממתינים לכניסה לרפיח, קבינט מנהל מלחמה, בעד, נגד, איך את רואה את כל החודשיים, שלושה האחרונים?
טוב, אז ככה, תראה, המלחמה, אני חושבת, חידדה אצל כולנו את ההבנה העמוקה שהמאבק עם האויבים שלנו הוא זהותי ולא לאומי. זו הייתה גם עמדתי, אני חושבת, בקואליציה הקודמת ועליה נלחמתי. באמת, הטרור האסלאמי בישראל ובעולם מכוון לפגוע ביהודים, המרצחים באים לא רק מעזה, והטרור האסלאמי הוא חלק דומיננטי באנטישמיות העולמית, בסדר? הם לא רואים הבדל בין אדם משמאל ומימין, ראינו את זה. לא חס על תושבי קיבוצים שעזרו להם, פרנסו אותם, דאגו לרפואתם. ובאמת, בסופו של דבר, לגבי החטופים שדיברת. אני חושבת שבתקופה האחרונה מתנהל פה שיח פופוליסטי, אפילו ציני, מי חשוב יותר. החטופים, לחסל את החמאס, הלוחמים. אני חושבת שכולנו יודעים שלוחמי צהל נהרגים כדי לחסל את החמאס וכדי להחזיר את החטופים שלנו הביתה. אז אני לפעמים שואלת מאיפה התעוזה להגיד שהם לא חשובים או מופקרים, זה שיח לא מתאים. התפיסה שמוסכמת על המדינאים וגם על ראשי מערכת הביטחון אומרת באמת מסע ומתן תקיף ולחץ צבאי קשה על חמאס שיגרום להם לשחרר את החטופים או להסכים לאיזושהי עסקה, ואני מזכירה לכם שבאמת 112 חטופים שוחררו בעסקה קודמת, וכרגע מתקיים דיון עקר בעצם בין היהודים לבין עצמם, כי החמאס בכלל כידוע בכלל לא מוכן לשום עסקה, הוא כרגע מתבצר בעמדתו, ואני שומעת הרבה דברים נבזיים ונוראים שכאילו הממשלה נמנעת מעסקה, ואני לא מבינה מאיפה מגיעה השנאה הנוראית הזו והשיח הזה. בסוף אין מחלוקת לא על הכרעת חמאס, אין מחלוקת על השבת החטופים, יש פה ערבות הדדית ופצע עמוק של חטיפת אנשים שבאמת חפים מפשע מביתם, וצריך למצות מבחינתי עד תום כל ניסיון להשיב את החטופים ואת החטופות שלנו הביתה.
טוב, אנחנו רואים במפלגה שלך בליכוד, מפלגת השלטון, לפעמים חילוקי דעות קיצוניים בכל מיני נושאים, גם בסוגיה הזו של החטופים, אבל לא רק. אי אפשר להתעלם, לפעמים אפילו אווירת בחירות ממש, עכשיו עם השר ניר ברקת ואתמול עם שר אחר, ולפני זה קבוצה של חברי כנסת שהתנגדו בתוך סיעת הליכוד לכמה החלטות, ובנושא חוק הגיוס, בשר הביטחון עושה ככה דין לעצמו ואומר מה שבני גנץ יחליט. מה קורה בתוך הליכוד?
בסוף אנחנו חיים בעולם דמוקרטי, והליכוד היא מפלגה דמוקרטית פעילה ותוססת שיש לה מנהיג והוא בנימין נתניהו, ואני חושבת שבסוף לבחירות, אם אתה מדבר על בחירות, אז בהחלט יש להם תאריך בעוד כמה שנים, ואנחנו אף אחד מאיתנו לא זקוק למאבק פוליטי ובטח לא בזמן מלחמה. אנחנו לא עוסקים כרגע בפוליטיקה, אלא בניהול מלחמה, כלכלה, משרדי ממשלה, כל העיסוק בפוליטיקה מיוצר בימים האלה. צריך קודם כל להכריע את המלחמה, והניצחון האמיתי שלנו יהיה כשהחטופים והחטופות ישובו הביתה. ואני חושבת שזה הדבר שמוסכם על כולם. אני לא חושבת שיש סימן שאלה, כפי שציינת בהתחלה לגבי החטופים. אני לא חושבת שיש
אורים. כולם רוצים לראות את החטופים הביתה, השאלה היא מה הדרך.
לא, אני חושבת שהבנו כרגע, וגם מתוך הניסיון העקר, ואתה יודע, בנושאים של המסעים ומתנים, שחמאס מתבצר בעמדתו, והוא רואה דבר אחד מול העיניים, הוא לא רואה שום דבר אחר. אני חושבת שאצלנו עושים כל מאמץ, וכולנו יודעים שההכרעה של מיטוט חמאס שלטונית וצבאית, זה הכרעה של מלחמה.
האם הסימון נפל אצל רוב האנשים בדרג המדיני, שהחמאס בסך הכל הוא האסטרטג בסיפור הזה, הוא לא תכנן לרגע לשחרר חטופים, הוא רק רצה לסחוב זמן עד הרמדאן, לגרום לעולם להתחיל להתקומם, לאמריקאים להגיע לעמדה הזו, ובסוף גם לא נכנסים לרפיח והוא לא עשה שום עסקה.
היכולת להיכנס לרפיח צבאית וגם מבחינת פינוי אוכלוסייה היא ריאלית ואפשרית, וגם הציגו את זה אנשי הביטחון, ובאמת יש דירקטיבות שניתנו לצהל והוא מכין את זה. אני לא נמצאת לא בקבינט המלחמה ולא בקבינט המדיני-ביטחוני, אבל אני יכולה להגיד לך שאני סומכת על הדרגים שנכנסו ונמצאים ומנהלים את המלחמה, ואני סומכת על כוחות הביטחון, בסוף זה המשפחות שלנו, זה הילדים שלנו, זה העם ישראל, וכן, גם על כל מי שבחר בסוף להיכנס לממשלה, לקבינט המלחמה, ולשים את ידיו שם ולנהל את זה בשותפות. נכון, יש הרבה פעמים חילוקי דעות, הרבה פעמים אי הסכמות, כמו שראית, גנץ נוסע לארצות הברית גם בלי לשאול, אבל בסוף אלה האנשים שלנו כרגע שנמצאים, וכולנו, כולנו, כל המשרד...
למשל, בנושא חוק הגיוס, אתם תהיו כפופים להחלטת גנץ, זה התמונה?
אני יכולה להגיד לך, אני לא יודעת מה זה החלטת גנץ, אתה יודע, אני רוצה לשאול אותך, וכמו גם את המאזינים, ודווקא אנחנו נמצאים בתחנה שבאמת מדברת גם לקהל החרדי, וזה באמת חשוב, ואני שואל את עצמי, מה הקול של המחנה הממלכתי? בסוף, מה הם מציעים? מה, כמו יאיר לפיד, מחר בבוקר לגייס את כולם? האם הצבא שלנו ערוך לזה באופן הזה? האם נכון לנו חברתית? אין ספק שיש למצוא מתווה של שילוב ושותפות בנטל, בלי שנאה ומריבות. אבל אני יכולה להגיד לך שאני הייתי בממשלה שנה וחצי, ממשלה קודמת, שר ביטחון היה גנץ והוביל אותה, ולא קודם חוק הגיוס, זה היה תפוח אדמה לוהט. וכמו אז, גם היום, צריך להבין, לעסוק בזה בעדינות, תוך הצורך של הנשיאה בנטל, בשל שינוי הנסיבות, ואני חושבת שיש היום קונצנזוס רחב במדינת ישראל לנשיאה בנטל, בין אם זה בשירות לאומי או שירות צבאי.
בממשלה הקודמת אנחנו יודעים שעשו ניסיונות לחוקק חוק גיוס, אבל ראשי הממשלה דאז, בנט ולפיד, הם בסוף עצרו את זה ואמרו, זה לא מתאים לנו כרגע.
נו, אז אתה יודע, קשוט עצמך, מי שאמר את זה אז, היום בא ואומר דברים אחרים, הרבה יותר קל להיות, אתה יודע, תמיד כשאתה נמצא במקום של להוביל, ולקחת אחריות, זה תמיד הרבה יותר קשה, והרבה יותר מאתגר, וצריך להתחשב בכולם, ובסוף אתה יודע, ראש ממשלה, שר ביטחון, רוצים להיות של כולם, רוצים באמת להביא את הדברים, אתה יודע, בשותפות ובהסכמה, בטח אחרי מה שקרה לנו בשביל לאוקטובר, אני חושבת שאנחנו צריכים לעשות את זה בשותפות והסכמה ביתר סט. אנחנו לגמרי תומכים בעולם התורה, בעולם הישובות, אני רוצה שיהיו תלמידי חכמים שתורתם אמונתם, שישקדו על הלימוד יומם ולילה, אני חושבת שזו זכות גדולה לעם ישראל, זה האינטרס שלנו כמדינה יהודית, זו הזהות היהודית, שאגב אני נלחמתי עליה בכנסת הקודמת, להצמיח גדולי תורה, אבל כל היתר צריכים להבין שהם חייבים להיות שם, לפייע בנטל המלחמה, בחלוקת הכאב הלאומי שלנו, ואני מרגישה שההתנגדות לא קשורה בכלל לחשש להתחלנות, בסדר? אפשר להקים מסגרות מתאימות, צריך באמת, ראינו, רבנות צבאית גדולה, צריך הרבה דברים, ואני אגיד אחרי את האמת, הציבור החרדי כבר נושא בנטל בייחוד הצלה, במדה, בארגוני חסד, ובסדר גמור להתחיל בתהליכים, בדירוג,
כן,
להחליט
טוב.
שירות אזרחי.
זה בעניין הזה, אני רוצה ככה עוד עניין אחד אחרון שקשור למשרד שאת עומדת בראשו, כן. המשרד להגנת הסביבה, ויש כמה עניינים מאוד מעניינים שם, אמנם ככה בשולי החדשות, אבל גם בזמן מלחמה, מדינה צריכה להתנהל בשוטף ולשפר פה את איכות החיים. אז בוא נדבר גם על סוגיית המחזור במילה אחת, וגם על פארק שרון שנמצא ממש לפני קריסה ויש ניסיונות להציל אותו.
אז קודם כל אני לא חושבת שפארק אריאל שרון נמצא לפני קריסה, אני בדיוק הגעתי ממנו, כיום סיימנו יום התעלמות של היחידות הסביבתיות, שזה הזרוע הביצועית שלנו בשלטון המקומי והאזורי בישראל, שאגב רצו להוציא את התקציב ולבטל אותו, ואנחנו נלחמנו עליו בדיוני התקציב. התקציב של המשרד, אגב, הבאנו כמעט עוד 300 מיליון שקלים למשרד, שמרנו על התקציב שלנו, אפילו הגדלנו אותו ביחס לשאר משרדי הממשלה. אני חושבת שמאוד מעריכים את העשייה המקצועית שלנו, אני דואגת למנות אנשי מקצוע, המנכ״ל שלי הוא מנכ״ל מקצועי ואני מאוד גאה בו על זה, אני חושבת שאנשים רואים את זה וגם השותפים שלנו בשטח. אין ספק שפארק אריאל שרון זו חברה ממשלתית, ולגביה יש סימן שאלה, האוצר רוצה משהו אחד, אנחנו חושבים שזה נכס למשרד, וגם על זה אנחנו נלחמים ברמת הנכסים, אז תקצבנו את הפארק, ולפארק יש תקציב, נכון, הוא לא גדול כמו שרצינו, אבל אתה יודע, בזמן מלחמה כולנו מתכווצים, כולנו מפנים משאבים למה שצריך, יש לנו תוכנית ענקית של המשרד שנקראת דרום ירוק לעוטף ישראל, יישובי העוטף בדרום, יש לנו עוד לשקם חלק מאוד נכבד בצפון המדינה, ועוד אנחנו, אתה יודע, עוד בתוך כדי לחימה, אז אין ספק, כשיורד גשם, כולם נרטבים וכולם צריכים לשאת בנטל, גם אנחנו כמשרד, גם החברות הממשלתיות שלנו, גם השותפים שלנו, אבל אני יכולה להבטיח לאזרחי מדינת ישראל ולכולם שאנחנו עושים את המקסימום, גם ברמה המקצועית וגם כדי לשמור על כל הנכסים שהם המשאבים שלנו, שהם חיי היום יום של התושבים. הנה, אתה יודע, זה היה נושא, נושאים הסביבתיים היו על סדר היום בבחירות המוניציפליות, הניקיון, כן. הסביבה.
איכות החיים בכלל, לגמרי.
בדיוק, היום יום של האזרחים.
השרה עידית סילמן, השרה להגנת הסביבה, תודה רבה על השיחה כאן, שיהיה רק בשורות טובות.
תודה רבה לכם, בעזרת השם, שנזכה ונתפלל כולנו להשיב את החטופים והחטובות שלנו במהרה, באחדות ישראל, ביחד ננצח, ואנחנו תמיד 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 צריכים להסתכל באופטימיות, בגישה חיובית. אתה יודע, בסוף יש לנו את התורה ואת האמונה, בעיקר בקדוש ברוך הוא, ואתה יודע, יגידו כולם מה שיגידו, אנחנו מאמינים שאנחנו עם הנצח, ושבעזרת השם יהיה בסדר. אז תודה רבה וערב טוב לכולם.
בעזרת השם, בשורות טובות, תודה רבה. פרסומות.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
לקראת סיום השעה הראשונה של המהדורה, אנחנו עוקבים אחרי סוגיית חוק הגיוס, גם הערב עם עלייתם של חברי הכנסת החרדים לביתו של מרן רמושי ללירש, שליטה לעסוק בפרטי מתווה שמונח על השולחן בנושא הגיוס, וגם נביא עוד תגובות בנושאים הללו בשעה הבאה, מיד אחרי הפרסומות וחדשות השעה 8. בצוות שלנו עורכת הראשית אסתי פלט, פנחס בינדר הטכנאי, שווים מיד.
ממרן מיד נשוב